כאן רשת בית. שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. שלום שלי, שלום מאזינות ומאזינים.
טוב, בעוד דקות אחדות אמורה להתחיל מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה נפתלי בנט, שר הבריאות ניצן הורוביץ. הם גם יענו לשאלות, אז אנחנו נעביר בשידור חי את הדברים שלהם שלא אמורים להיות מאוד ארוכים, ונשאר לדעתי גם לשאלות של העיתונאים.
אבל משהו בטוח, דבר אחד, ראש הממשלה לא הולך לדווח שהוא דיבר עם בורלה.
כנראה שלא, ואם הוא ידווח זה יהיה מאוד מצחיק.
כן, נחכה, נמתין בסבלנות.
זאת אומרת, גם הוא הגיע למסקנה שאומנם לא על כל שיחת טלפון לבורלה מכנסים מסיבת עיתונאים, אבל כן ראוי ורצוי לכנס מדי פעם מסיבת עיתונאים בנושא, בוודאי בנושא הקורונה, בוודאי כן. כשהמספרים מאמירים וגדלים. עוד אנחנו ממש, זה אמור להתחיל ממש ממש בקרוב, אז בואו ננצל את הזמן בינתיים לספר שהאורחים שלנו הם רבית לוי דמסקי ואיתמר דרוקמן, ובהפקה נדב רוזנצוויג, וביצוע טכני אמיר שמואלי.
רק תחזקי את העין.
את העין?
כן, כשאת אומרת האורחים שלנו, אז אני חושב שכבר הולך לדבר על האורחים בתוכנית.
האורחים שלנו.
האורחים, כן.
כן, נכון, זה יצא
אורחים. כן, יצא כאילו אורחים בתוכנית.
אז לא, הם אורחים לנו את התוכנית.
כן.
יש דרמה בכנסת סביב הצבעתו של חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד. הוא נמצא חיובי לקורונה, ועל כן הוא חייב להיות בבידוד, ועל כן הוא לא יכול לבוא לכנסת, וכיוון שכל הצבעה תלויה באמת על חודו של קול בכנסת הזאת, אז ככל הנראה, לא ככל הנראה, יו"ר הכנסת מיקי לוי הודיע שהקואליציה, לא, הוא הודיע שהוא לא יוכל להגיע להצביע בכנסת, וככל הנראה הקואליציה תמשוך את ההצבעה על חוק יסוד הממשלה. זה החוק שנועד לארגן מחדש את ענייני ראש הממשלה החלופי.
שהתבלגנו בשנים האחרונות, כן.
כן, אבל הם
הם
חייבים לחוקק מחדש את אותו חוק כדי לאפשר.
אבל אני חושב שמיקי לוי לא היה צריך להגיע לזה. הוא היה צריך לסמוך על נתניהו שיגיד שזה לא דמוקרטי שאנחנו נצביע כשבן אדם חולה קורונה, חבר כנסת עם זכות הצבעה. זה לא דמוקרטי. אני בטוח שהוא היה אומר את זה.
תראה, אלה הם חיי הכנסת. לפעמים אנשים לא יכולים לבוא להצביע. וקואליציה שרוצה להעביר חוק, לדעתי, לא משנה איזה קואליציה, לא צריכה להתבחין על זה שהיא לא יכולה להביא את כל חברי הכנסת שלה, והיא במטות
לא, אבל בכל זאת יש פה מקרה חירום. תראי, כל המחזה הזה עם חברת הכנסת אמיליה מואטי, שבוא, להביא בן אדם מבית חולים, בוא, צריך קצת מינימום של אנושיות, מינימום. באמת.
אני חייבת להגיד לך שבעניין הזה אני חולקת עליך. קואליציה יכולה, זה לא קשור לאנושיות. מי שלא אנושי זה מי שהביא בכוח את אמילי מואטי להצביע. על מה הייתה הצבעה אז בחוק שהייתה דרמה סביב אמילי מואטי שהייתה חולה? על, אם אני לא טועה, זה היה על פרישה של הגדלת יכולת הפרישה, כלומר, פחות חקים יוכלו לפרוש ולא להיענש על כך. כלומר, יהיה קל יותר לפצל מפלגות.
בוקדים, כן.
ארבעה חקים יוכלו לפרוש כן. בלי להיות מוכרזים פורשים. אז קואליציה שמביאה חקית חולה בשביל הצבעה כזאת, שהיא הצבעה די מפוקפקת, בוא נודה, זה השמטה שלה ואין לה מה להתבחין על אופוזיציה לא שעומדת על שלה.
אבל אני חושב שצריך להעביר חוק שאי אפשר להביא בן אדם חבר כנסת מבית חולים, ובטח ובטח לא להקים חבר כנסת משבעה על אמא שלו. תקשיבי, זה היה מבזה. פשוט מבזה שהיו חייבים להביא בן אדם מאבל על אמו. בוא, לאן הגענו? ואני חושב באותה מידה, אם בן אדם הוא חולה קורונה, אי אפשר לקחת את הזכות מחבר כנסת להצביע בגלל שהוא חולה קורונה.
כן, זאת הייתה אחותו של...
אחותו, סליחה?
של מאיר יצחק הלוי.
כן. לא משנה.
מאיר לנו איתמר דרוקמן, כן.
כן, אז זה חמור מאוד להקים בן אדם משבעה בעיניי זה...
אבל מי עושה כאן את המעשה החמור? את המעשה החמור
מי
עושה...
מי שעושה את המעשה החמור זה אותו, אותה מפלגה או אופוזיציה שלא מוכנה להתכזז על דבר כזה.
אז אני חושבת שמי שעושה את המעשה החמור זה הקואליציה שמתעקשת להעביר חוקים כאלה כשיש אדם שיושב
כן,
שבעה.
כן, אבל אתה אף פעם לא יודעת מה תומן בחובו העתיד, כי הם מביאים חוק ופתאום בן אדם נפטר לו מישהו קרוב, אז מה?
אז נשאר חלוקים.
בסדר.
וכמו את... היום, דוחים את ההצבעה על החוק. לא קרה שום דבר. זה לא, אתה יודע, זה לא איזה חוק חירום.
לא, רק 120 חברי כנסת בינתיים מקבלים מזכורת ולא מתקדמים.
בקיצור, אני עכשיו בעד האופוזיציה ואתה בעד הקואליציה בביקור הזה.
אני לא בעד אף אחד, אני בעד להסיר את הביזיון מהמשכן הזה.
טוב,
זה
תשמע.
זה דבר שמבזה.
אז בוא נדבר על ביזיון אמיתי שקרה היום בכנסת. עולה הצעת חוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, אם אני לא טועה. הצעת חוק שמדברים עליה כבר הרבה זמן, ויותר מחיונית, ואין לה עלות כספית, והיא אנושית, והיא הכל. היא סך הכל אומרת שערכות אונס, זה הדגימות שנלקחות מנאנסות, כשהן מגיעות אחרי אונס לבית החולים, עוזרות את הכוח להגיע, ועושים להן בדיקה פיזית מאוד מאוד לא נעימה, כדי שיהיה DNA של התוקף, ויהיה אפשר להרשיע אותו בקלות, אם וכאשר הוא יתפס. מה שקרה עד היום זה שערכות האונס האלה היו מושמדות כעבור זמן, כי אתה יודע, עובר הזמן. ועכשיו הוגשה להצבעה הצעת חוק בקריאה טרומית, לשמירה ללא הגבלת זמן של דגימות שנלקחו מנפגעות ונפגעי עבירות מין. הצעת החוק הזאת עברה בטרומית, הצביעו עבורה, לא, היא נפלה בעצם, הצביעו, לא, 50, היא עברה, 51 חברי כנסת,
הצביעו נגד,
ובעד
הצביעו 64.
64 הצביעו בעד. אגב, ה-64 זה בזכות חברי הרשימה המשותפת, שלא שיחקו את המשחק המכוער ששיחקה האופוזיציה, ואמרו שעל העניין הזה לא עושים תרגילים אופוזיציוניים, והצביעו בעד החוק. אבל אני מסתכלת על הרשימה של חברי כנסת שהעיזו להרים את ידם נגד הצעת חוק כזאת, ואני שואלת, כאן אני שואלת, איגל, מאיפה ערלות הלב הזאת? איך אתם מעיזים בכלל? איך פמיניסטית כמו קרן ברק יכולה להצביע נגד החוק הזה?
אני חושב שזה לא קשור לפמיניסטים בכלל.
כן, ידעתי שתגיד לי.
עצם זה שאתה חבר כנסת, ואתה מסכים עם זה, שבגלל שאתה הצבעת נגד החוק הזה, אם הוא היה נופל, זאת אומרת שלא היו מצליחים בשלב מסוים לתפוס את האנס, והוא מסתובב בחברה שלנו, והוא יבוא יום אחד ויאנוס את הבת של אותו חבר כנסת. לא מפחיד? איפה המוסר שלכם? טוב, עצם זה שהאנס הזה מסתובב.
זה היה מחוץ לתחום האפשרויות מחשבה שלי, אבל תראה, זה נכון שבכלל זה לא משנה. בנימין נתניהו, מה אתה מצביע נגד זה?
לא, הוא אף פעם לא היה פמיניסט.
לא, לפני הרבה שנים הוא היה קצת.
כן?
ומאז, כן, אני רק אומר שאנחנו, מסיבת העיתונאים ככל הנראה עומדת להתחיל, כי ראינו את שר הבריאות ניצן הורוביץ נכנס.
בכל אופן, אני אומר לך, בוודאות שיש פה אנשים שאני מכיר אותם אישית, ואני בטוח שגם את, שהם לא היו חותמים בחיים נגד חוק כזה, ומישהו קפה אותם. זה,
כן,
זה,
למשל, משה ארבל הצדיק, או בן אדם מקסים כמו יעקב מרגי,
נכון.
איך אתם יכולים להצביע נגד הצעת חוק כזאת? אתם לא מתביישים באמת, ואני כן מדברת על הנשים. כי מה לעשות, איגל? נכון ששוויון בין נשים וגברים, והגנה על גופן ונפשן של נשים, זה אינטרס וערך של החברה כולה, גברים ונשים כאחד. אבל הפרקטיקה מראה תמיד, לכל אורך שנותיה של הכנסת, שאת החוקים לטובת נשים, ולטובת נאנסות, ולטובת נשים מוכות, מגישות נשים ומתאחדות מכל קצוות הקשת הפוליטית. אז מה יש לכן באמת, חברות שלי, שאתן מעיזות להצביע נגד החוק הזה? אני פונה לנשים, כי נדרשת כאן סולידריות נשית. מירי רגב, איך את מצביעה נגד חוק כזה? אורלי לוי אבוקסיס, באמת, מה זה צריך להיות הדבר הזה?
יש פה עוד הרבה...
מי גולן.
רבים וטובים שאני אומר לך שאין לי ספק שקפו עליהם ארכי גיגית. חבר כנסת אורי מקלב, צדיק יסוד עולם. באמת, חבר כנסת צדיק.
אז תיעדר מההצבעה במחילה. תיעדר. ונעדרו כאן כמה, כי אני לא רואה כאן כל
השימה. ראית מה עשו בליכוד למי שנעדר? עושים לו שיימינג.
כן, מצייצים בטוויטר שהוא לא היה בהצבעה. כן. אבל זה בעיניי, בניגוד לדבר הקודם שהתווכחנו עליו, עם מי כאן הלא מוסרי, הקואליציה או האופוזיציה, בעיניי זה חוסר מוסריות מזעזע להצביע נגד חוק
כן,
כזה.
כן, מה, אתם יודעים, יש עלינו חובה לחפש את האנס ולמצוא אותו ולהניש אותו ולהביא אותו למשפט, וככה לא תהיה אפשרות למצוא אותו. לא תהיה אפשרות להוכיח שזה הוא. מי ייקח את זה? מי יגיד, ידיי לא שפכו את הדם הזה?
כן. טוב, יש לנו קצת זמן עד שמסיבת העיתונאים תתחיל. אז יש עוד משהו שרצינו לדבר עליו. וזה על שלוש תאונות קטלניות שהיו ביום שלישי במקומות עבודה ברחבי הארץ. ושלושה אנשים נהרגו בתאונות בנייה, והנה במקרה...
עוד שלושה אנשים נהרגו.
עוד שלושה אנשים, כן. והיום מתראיין, אני מפסיקה ואנחנו נדבר על זה אחר כך, כי הנה אנחנו רואים את ראש הממשלה נפתלי בנט, מתחיל לשאת דברים במסיבת העיתונאים, היא אמורה להיות בנושא הקורונה, מן הסתם יהיו גם נושאים אחרים. בואו נשמע את הדברים של ראש הממשלה בשידור חי.
ביחד הממשלה והציבור. מטרת העל שלנו היא שמירה על בריאות הציבור לצד קיום שגרת חיים וכלכלה. כלומר, להילחם בקורונה עם מינימום של סגרים. בשנה וחצי שחלפו מתו מקורונה בישראל למעלה מ-6,400 איש, והמדינה ישבה בסגר 120 יום. חלק מתלמידי ישראל ישבו בבית וקמלו משך 200 יום, שלפעמים ההורים לא ידעו אם למחרת פותחים או סוגרים את בתי הספר. בממשלה החדשה, בראשותי, יחד עם שר הבריאות וצמרת משרד הבריאות, אנחנו ננסה דרך אחרת, של יותר שקיפות ופחות סגרים. במקום לומר כל היום מה סוגרים, אנחנו נבדוק איך אפשר להמשיך להפעיל באופן פתוח. החיסונים עשו עבודה טובה אל מול הנגיף המקורי והוציאו אותנו מהגל השלישי. אבל אנחנו ידענו לאורך הדרך ואמרנו כמה פעמים שבמגפות לפעמים מתפתחות מוטציות. וזה מה שקרה. התפתח זן או מוטציה שנקראת מוטציה דלטה, שהחלה בהודו והיא שוטפת את כל העולם עכשיו. זה רק ההתחלה. עוד כמה ימים כל העולם יהיה בצבעים כאלה. כל הצבעים האלה מעידים על צמיחה במדינות. המוטציית הדלטה היא מדבקת הרבה יותר מהנגיף המקורי, ולכן אנחנו רואים את העלייה כמעט כל העולם, ובפער של כמה שבועות זה מתרגם להרבה יותר חולים והרבה יותר מתים. גם במדינות שיש שיעור גבוה של מתחסנים, אנחנו רואים את אותה עלייה מהירה. בימים האחרונים בארצות הברית, צרפת, באנגליה. חשוב לומר, החיסונים מועילים מאוד. בלעדיהם היינו עכשיו עם כמות אדירה של חולים קשים ומתים, אבל החיסונים לבד לא מספיקים מול מוטציית הדלטה. המוטציה חדרה לישראל בסוף מרץ, באפריל, במאי, ודגרה והתפרצה, והיא המקור לעלייה הזאת. לצערי, עד לפני כמה שבועות, כל ישראלי יכול היה לעלות על מטוס ולטוס לכל מדינה, כמה שהיא תהיה אדומה וכמה שהיא תהיה מלאת מוטציה וזנים, והרבה מאוד ישראלים עם פקלאות עלו לערים הכי אדומות בעולם, ואף אחד לא עצר את זה. הייתה פה אוטוסטרדה פתוחה לרווחה של מוטציות ונגיפים. זאת הזנחה חמורה שהייתה קיימת משך שנה וחצי, ממש יום הכיפורים של הטיפול בקורונה, וזאת שעננות מחפירה שירשנו מקודמינו. שבועיים לתוך הקמת הממשלה החדשה, ב-29 ביוני, סתמנו את הפרצה הזאת. עכשיו ישראלים לא יכולים לעלות על מטוס ולטוס למדינה בסיכון הגבוה ביותר. מי שמנסה, אנחנו מורידים אותו מהמטוס. כבר מעל 100 ישראלים הורדו ממטוס. מי שמנסה להתחכם ומסכן את הציבור הישראלי, לא נאפשר את זה. אבל בינתיים, כאמור, המוטציה דגרה, כיננה ופרצה, והיא מתפשטת בישראל במהירות גבוהה. יש עלייה מהירה במספר הנדבקים בישראל, שאם לא נבלום את העלייה, היא תתורגם אוטוטו לחולים קשים וגם למתים. עכשיו, הכי קל זה לעשות מה שעשו בשנה וחצי האחרונות, להכריז על סגר. אבל אנחנו מעדיפים גישה אחרת. יכול להיות שנצטרך להגיע לאמצעים הקשים, אבל אצלנו כליית אנשים בבית שלהם זה המוצא האחרון. בגל החדש הזה של מוטציית הדלטה, אנחנו רוצים לתת הזדמנות לדרך חדשה, דרך אחרת. דרך של אמון איתכם הציבור. דרך של שיתוף פעולה ורתימת הציבור, ולהציג את הדברים כמו שהם, ולנסות לנצח את הקורונה בלי סגרים. אבל זה תלוי בכם, בציבור. והנה החדשות הטובות. החדשות הטובות הן שביחד, הממשלה והציבור, אנחנו יכולים לנצח את מגפת הדלטה בלי סגרים, אם כולנו נרתם היום בנחישות מיד. מיד אני אסביר. יש לנו שתי אפשרויות פה. אפשרות אחת זה להמשיך להיות אדישים, להגיד זה בעיה של הממשלה, ואז אנחנו נזנק ונגיע בסוף לסגר. אפשרות אחרת זה היום הציבור כולו. כל אחד ייקח אחריות, ואז אנחנו יכולים תוך חמישה שבועות להוריד את כל העסק הזה, לנצח. כשאני אומר אנחנו, זה הממשלה והציבור ביחד. אבל חשוב לי...
אנחנו מעבירים לכם בשידור חי מסיבת עיתונאים שמקיים עכשיו ראש הממשלה נפתלי בנט, יחד עם שר הבריאות ניצן הורוביץ בענייני הקורונה.
הנגיף מדבק מבן אדם לבן אדם. זאת אחריות משותפת שלנו, אבל זה לא דורש בשלב הזה פעולות כואבות או קשות במיוחד. אנחנו לא מדברים על להגביל את הציבור, אלא שהציבור יקפיד. עכשיו, מה בדיוק צריך לעשות? אנחנו רוצים להגיע למעין הסכם עם הציבור. אנחנו כממשלה נדבר איתכם בגובה העיניים, נבצע את הפעולות הנדרשות, נעשה הכל לצמצם את הפגיעה בשגרת החיים ולשמור על הבריאות שלכם. מצד הציבור יש שלוש פעולות בלבד. מרגע זה כולם עוטים מסכות במקומות סגורים. לא מוותרים על זה. נכון, זה קצת לא נעים, אבל זה מחיר זעום אל מול סגרים. המסכות, כמה שהן נראות פרימיטיביות, הן ההגנה היעילה ביותר מול מגפת הדלטה ומול נגיפים. זה עובד, מדעית, זה עובד. עכשיו, אני לא מבקש מכם, זאת חובה על פי החוק. מי שלא עושה את זה, מסכן את עצמו, מסכן את המשפחה, מסכן עסקים שיצטרכו אחר כך להיכנס לסגרים, ומעמיד בסיכון את פתיחת שנת הלימודים. אם אתם רואים לידכם מישהו בלי המסכה, תאירו לו. ומרגע זה, ממש, משטרת ישראל קיבלה הנחיה ממני לבצע אכיפה של עטיית מסכות. אזרח במקום סגור בלי מסכה יידרש לקנס גבוה. זה הדבר ההוגן, כי לא בסדר שיהיו אנשים שהם מתעצלים ופוגעים בשאר הציבור. זה לא רק שאתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בכולם. אז הדבר הראשון, עטייה מלאה של מסכות. דבר השני, צאו להתחסן. החיסונים מועילים מאוד. הם מקטינים את ההידבקות, הם לא מונעים באופן מוחלט, והם מצמצמים את עוצמת המחלה אצל מי שנדבק. המחלה יכולה להיות קלה מאוד, אם כבר נדבקתם. יש עדיין 1.5 מיליון ישראלים שעוד לא יצאו להתחסן. צאו להתחסן, תצאו. עשינו עסקאות מורכבות, חילופין עם דרום קוריאה, דיברנו עם מי שצריך, יש רצף מלאי. תצאו להתחסן. הדבר השלישי זה לשמור על הריחוק החברתי, במיוחד באירועים המוניים. זה אומר, מפסיקים ללחוץ ידיים, אפשר ככה, בואי ידי רגע, תגידי לי שלום. בבקשה, ככה עושים את זה. אפשר גם מרפק, נראה. רגע. מפסיקים להתחבק ולהתנשק חוץ מבמשפחה, אבל פשוט מפסיקים. ובעיקר...
הטבען שלי איך עושים?
מודעות או באגרוף, לאירועים המוניים.
או אגרוף. או
כן, מודעות. הייתה כאן, למאזינים שלנו ברדיו, הייתה כאן הדגמה, הוא קרא לנדמה לי שזאת העוזרת שלו, עדי, וראה את שתי צורות לחיצות הידיים הלגיטימיות, מרפק או אגרוף.
חלופיות.
חלופיות, כן.
בואו נביס את הנגיף בלי סגרים, בואו נעשה את זה, אנחנו יכולים. ואין לשום צעד פה מחיר. כמה נקודות לסיום. אני ממליץ לישראלים שלא לטוס לחול, לא לטוס לחול. קודם כל, אתם יכולים להידבק, ודבר שני, אני צופה שבקרוב מאוד המפה תתמלא, תשאירו את הסלייד הזה. אני צופה שבקרוב מאוד המדינות שאליהם אתם מזמינים יהפכו, אני רואה את המספרים, כל העולם הולך להפוך להיות אדום, לכן ממילא זה יבוטל, אז אל תזמינו. אנחנו מסמנים את ההתקהלויות הגדולות של מעל 100 איש, כמוקד שאנחנו צריכים לבחון איך לקיים אותו בזהירות ובאחריות. אז בימים הקרובים אנחנו נגבש, צמרת משרד הבריאות, איך כן מקיימים חתונה או מארגנים הופעה, כי בכלל אמרנו, המטרה שלנו היא לומר איך כן ולא מה לא. אני כבר אומר, יכול להיות, ואפילו צפוי שבהמשך הדרך, אנשים שיכלו היו להתחסן ולא הלכו להתחסן, לא יוכנו להיכנס למקומות בלי בדיקה שלילית. צריך לקחת אחריות, וזה האחריות של הציבור. אז אני כבר אומר, לכן אני ממליץ, תקבעו עכשיו עם קופת החולים תור ולכו להתחסן. ונקודה אחרונה, בני נוער יקרים, בואו נעשה הסכם. אתם תצאו להתחסן, יש עוד מעל 300 אלף בני נוער שיכולים להתחסן ולא התחסנו. צאו, תקבעו עכשיו להתחסן, תעתו מסכות, שמרו על עצמכם, ואנחנו מצידנו נעשה הכל כדי ששנת הלימודים הבאה לא תיראה כמו הקודמת. זו הייתה שנה איומה ונוראה, אנחנו באמת רוצים להפוך עולם, כי הכי קל זה לשים אתכם מול הזומים לקמול. אני רוצה לומר תודה לשר הבריאות, למנכ״ל משרד הבריאות, לשרון אלרועי פרייס, ראש שירותי הציבור, ואני רוצה לאחל לפרויקטור הקורונה הנכנס, אלוף משנה במילואים, סלמן זרקה, הצלחה בתפקיד. כולכם יחד, ביחד עם אנשי מערכת הבריאות, בהובלה שלכם, פשוט מצילים חיים, עובדים עם שכל ישר, בשם הציבור הישראלי ובשם ממשלת ישראל, רוצה לומר לכם תודה רבה.
עד כאן דברי ראש הממשלה נפתלי בנט. יש איזו תחושת דז'ווי באוויר, איגל. היינו כבר בסרט הזה, אבל הוא קורא עכשיו, הוא המציא שם חדש. אפשר לנצח את מגפת הדלטה, הוא אומר. כבר לא הקורונה, אנחנו במגפה חדשה.
אז בתחילת הנאום שלו, כשאת יצאת לכמה דקות, אז הוא אמר, הייתה מגפה שקראו לה קורונה. למה? מוסור לצאת? ועכשיו זה משהו חדש.
כן, מגפת הדלטה.
כן, מגפת הדלטה.
לעטות מסכות במקומות סגורים, הוא מפציר, מזהיר, מאיים, מבקש, מבטיח שהמשטרה תאכוף את זה ביד
עושה
קשה.
עושה הסכמים עם הציבור, הסכמים עם הנוער, בואו נעשה הסכם בינינו. אבל את יודעת מה, גם אין לי ספק שמישהו אמר לו, תשמע, אתה צריך לדבר בקול יותר בס וסמכותי.
אני לא יודעת, אבל הוא שידר תחושת דחיפות, ואני חושבת שזה במקום. צריך לשדר תחושת דחיפות. אתה מבקש את זה כל יום,
יגאל. בהחלט, בהחלט.
מזהיר שהעולם הולך להיות אדום, אל תזמינו כרטיסים, אל תיסעו לחול, וגם אומר שיכול להיות שמאוד בקרוב, אנשים שלא התחסנו לא יורשו להיכנס למקומות בלי לתת בדיקה עדכנית שהם עשו.
נראה לי שהם הולכים להחליט על זה בזמן הקרוב.
כן.
כן. אז בקיצור, שלושה דברים, מסכה במקומות סגורים, חובה, והוא יעשו אכיפה וכנס, חיסונים, יש עוד 1.5 מיליון אזרחים שלא הלכו להתחסן, וריחוק חברתי עם הדגמה על חי, על רטוב מה שנקרא, איך לוחצים ידיים.
כן. טוב, עכשיו בוא נשמע את שר הבריאות ניצן הורוביץ.
מתנהלים ברוח הזו, אנחנו נוקטים צעדים שיגנו עלינו מפני תחלואה קשה, שיפגעו כמה שפחות בשגרת החיים שלנו, וצעדים שנוכל לחיות איתם לאורך זמן. כמו שאמר ראש הממשלה, המסכה היא בסך הכל עניין קצת לא נוח, אבל היא בסך הכל לא מאפשרת לנו לא לסגור שום דבר, להשאיר את הדברים פתוחים, אפילו במקומות סגורים, עם מסכה. כפי שכולכם ראיתם, היה קשה לו לשים לב, בעבר היו כל מיני שיקולים פוליטיים בהחלטות, שיקולים מגזריים. אצלנו השיקולים הם ענייניים לחלוטין. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם ראש הממשלה, נפתלי בנט, וכל המשרדים הרלוונטיים, בצורה עניינית, מקצועית, ואנחנו מסתכלים רק על האינטרס הציבורי, על הבריאות ועל הפרנסה של כל אחד מהאזרחים. סגרנו פרצות וקלקולים רבים שאפשרו לתחלואה להתפשט. טיפלנו בעומס התורים בנתב"ג. התור היום הוא בין דקה לרבע שעה מקסימום. הכפלנו את מערך הבדיקות, שיפרנו את זמן קבלת התשובות.
אנחנו נעשה הפוגה קלה מהשידור החי של מסיבת העיתונאים המשותפת לראש הממשלה ולשר הבריאות, כדי לשלם את חובנו לפרסומות, וגם נדווח דיווחי תנועה, ואז נחזור לשלב שבו העיתונאים שואלים את ראש הממשלה שאלות שונות. מן הסתם זה יהיה לא רק בנושא הזה. דיווחי תנועה. בילון צפון העומס נועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגרדיה וממחלף חולון עד יוספטל. בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד מחלף אייל ומחלף עירון עד יוקנעם עילית. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות. טוב, אנחנו עדיין איננו צופייה אל מסיבת העיתונאים, וכמובטח אנחנו נחזור אליה בשלב השאלות לראש הממשלה. בינתיים אנחנו עם זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום זאב.
שלום חברים, ערב טוב, מה שלומכם?
מה בפיך?
תראו, יש פה כמה דברים שמתרחשים במקביל. בואו נתחיל מהעדכון האחרון והחדש ביותר, שהוא כבר צופת פני השבוע הבא. אנחנו מבינים שבקואליציה מתכוונים בישיבת הממשלה הקרובה, ביום שני, להביא דבר שהוא בהחלט לא פשוט לעיכול החלקים הימניים של הקואליציה, וזה הסדרת היישובים הבדואים בנגב, שלושה יישובים לפי ההסכם הקואליציוני. למה זה לא פשוט ויהיה כנראה, יגרור כנראה לא מעט חיכוכים ועימותים מתוך הקואליציה לדבר הזה בשבוע הבא? קודם כל, כי אנחנו רואים היום שרע"מ לא עומדת בהסכם הקואליציוני, לפחות בחלקים שנוגעים אליה. אנחנו רואים את זה עם חוק הקנאביס שאמור לעלות להצבעה היום, חוק שמוסדר בהסכם הקואליציוני, שגם רע"מ חתומה עליו, חוק שבעצם קובע אי הפללה לצרכני קנאביס בצריכה עצמית, ורם נכון לרגע זה מתכוונת להצביע נגד החוק הזה. אז בשבוע הבא הולך להגיע חוק, או יותר נכון סעיף בהסכם הקואליציוני, שרם רוצה שיקודם אותה הסדרת יישובים בדואים, וזה בהחלט צפוי לגור לו בעתיבותים.
זאב, אני נאלצת להפסיק אותך בשלב הזה, ואנחנו נחזור אליך מאוחר יותר, כיוון שראש הממשלה משיב כעת על שאלות עיתונאים, ואנחנו נחזור אל מסיבת העיתונאים. תודה.
הטבע שלי הוא לדון, להקשיב. אני מעולם לא סבור שכל החוכמה אצלי, ולא בא לקבינט סגור מראש, אחרת למה צריך דיון. והיה דיון מאוד פורה, ומאוד לא יצרי, מאוד ענייני, ושוכננו שהדבר הנכון זה מה שאנחנו עושים עכשיו, כי הציבור כרגע עוד לא מבין שאנחנו באירוע אמת. אנחנו באירוע אמת של מגפה עולמית של מוטציית הדלטה. והצונמי הזה קרב, ואנחנו יכולים לנצח את זה אם נפעל נכון. אז כולנו פה אחד, סיכמנו על הצעדים, כולל קיצור הבידוד. ומה הלוגיקה? מה הלוגיקה? אנחנו רוצים להפעיל שכל ישר, להיות בדיאלוג עם הציבור, ובסוף לעשות דברים הגיוניים. וכשאתה מטיל הוראות הגיוניות, יש לך גם את העמדה המוסרית להטיל אכיפה ועונשים כבדים על מי שלא עושה דברים הגיוניים. איפה הבעיה מתחילה? כשעושים דברים לא הגיוניים, ואז כל האמון מתקרסם. ולכן אנחנו עובדים בצורה הזאת. אני גאה בזה שהקבינט הוא מחכים, ולא איזה פלטפורמה למריבות בין שרים. באמת משהו טוב פועל פה. זהו, זה עונה, אני חושב, על שתי השאלות. כמו שאמרנו, אני חושב, סבירות לא קטנה, שבהמשך הדרך, מי שיכול להתחסן ולא מתחסן, לא יוכל להיכנס להרבה מאוד מקומות, אלא עם בדיקה שלילית, בתי קפה וחתונות והכל, אבל כרגע אני רוצה לתת התראה שאנשים יתכוננו פסיכולוגית ובעיקר ילכו ויתחסנו. יש גבול. אנחנו מנסים לא לעשות דברים מהיום למחר. תודה.
עופר חדד, חדשות 12.
אדוני ראש הממשלה, יש עלייה עקבית גם בתחלואה, ויש תחושה שגם במשמרת הזו יש בעיקר המתנה לבאות, אין קריטריונים ברורים, גם לא צעדים ברורים, ואני רוצה לשאול אותך האם יש קריטריונים ממשיים, מספריים, לצעדים הבאים. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה בנושא איראן, החמאת בכמה הזדמנויות לראש הממשלה לשעבר, לפני הבחירות, על ניהול המאבק שלו נגד הגרעין האיראני, על הדאגה לביטחון ישראל, אמרת שתשמור על המדיניות שלו, מה השתנה? מה גילית מאז שנכנסת למשרד ראש הממשלה ששינה את עמדתך?
תראה, קודם כל כראש ממשלה אתה נחשף למימדים עצומים שלא ראית קודם, ומה שאמרתי בעניין הזה עכשיו הוא נכון, יש פער מאוד גדול בין הרטוריקה הגבוהה כל כך לבין שורה של פעולות שהיו צריכות להתבצע ולא קרו. הזנחה, כמו בעולמות אחרים, פשוט הזנחה. אנחנו נטפל בזה. We're on it. לגבי הפרמטרים הכמותיים, אנחנו רואים אירוע שמשתנה יום ביומו, גם מבחינת התנהגות הנגיף, ולכן אנחנו מנהגים את זה עם שני פרמטרים. פרמטר אחד זה מספר המאושפזים או החולים הקשים, אבל הפרמטר השני זה מספר המאומתים, והוספנו עוד פרמטר שלישי, בריטניה. למה? מה החוכמה בבריטניה? הם נותנים לנו הצצה לעתיד, כי בריטניה נכנסה למגפה של מוטציית הדלטה, והיא דומה לנו במובן שהיא יחסית עם שיעורי התחסנות גבוהים, אז היא נותנת לנו הצצה לעתיד, ולפי זה אנחנו מנהגים, יש לנו מעין מקם לעתיד, ואנחנו מנהגים בתבונה ובאחריות.
שאלה הבאה, דיריאנקו.
אנחנו רואים בעצם ראש הממשלה בנט שפעם אחר פעם המלצות משרד הבריאות חלקן לפחות לא מתקבלות, למשל בדיקות ביום הרביעי, למשל בידוד להורים לילדים בבידוד, למשל התו הירוק שאתמול גם לא הוקפא. האם אתה יכול להגיד שיש איזושהי התנגדות עקרונית בקבינט לאותן המלצות? שאלה שנייה, בעצם בתוכנית פה זה דברים שאנחנו מכירים, כלומר אין פה איזה משהו חדש במיוחד, האם יש איזושהי מסגרת זמן מבחינתך צעדים נוספים בעתיד?
קודם כל, משרד הבריאות מנהלים בצורה מצוינת, מבוססת מידע ושכל ישר ורוגע את המגפה. ובוודאי שמגפה מטבעה היא רב-מימדית. יש בה מימד בריאותי, מימד כלכלי, מימד חברתי, מימד נפשי, והרבה מאוד מרכיבים, תיירות, תחבורה. אז מטבע הדברים, הייתי אומר שלדעתי 90% מההמלצות מבוצעות ו10%, וטוב שכך, יש דיון, טוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כששני אנשים נפגשים ודנים ביניהם על משהו בצורה אינטליגנטית ועניינית, יש תוצאות טובות. כשבאים מראש, אתה יודע, אז זה לא תמיד עובד. זה הוביל ל-6,400 מתים ול-200 ימים של ילדים בבית. השאלה האחרת הייתה מה?
האם יש מסגרת זמן להצגת צעדים?
כן, תראו, אנחנו פה פנינו לציבור עם המשולש של מסכות, חיסונים וריחוק חברתי בדגש על זהירות באירועים המוניים. לא תיארנו את שלל הפעולות שאנחנו עושים, אולי תפעילו את הסלייד האחרון ותראו. תראו, יש כל כך הרבה דברים שקורים ואתם לא רואים. הפעלנו בצורה הדוקה, מקצועית ורצינית, שמירה על מבוגרי ישראל בבתי אבות. בתי אבות בישראל, אנחנו עושים בדיקות יזומות כל שבוע, ומיד מונעים את התקלות שראינו בעבר. אנחנו דואגים לרצף מלאי החיסונים, אנחנו גם בדיאלוג מול חברות הפארמה לגבי סוגיית הבוסטר, האם בוסטר של אותה זריקה מקורית, האם בוסטר מותאם. כל נושא, לראשונה הקמנו מתחם בדיקות לנושאים נכנסים שהוקם השבוע, בזמן C, שנה וחצי הם לא עשו את זה, ועכשיו זה קרה, סגרנו את היציאה למדינות מסוכנות. נושא נוסף שלא היה עד עכשיו, ואנחנו ביחד עושים, פותחים את השוק לבדיקות עצמיות אמינות. דמו בנפשכם שזה חלק מהחיים, אתה קונה ערכה כזאת של 5 בדיקות ב-100 שקל, בסדר? אתה עכשיו רוצה ללכת לחתונה, אנחנו עוד לא פיצחנו, אנחנו בימים הקרובים, אבל תעשה בדיקה, אתה שלילי, הולך לחתונה. אז יש את הצ'ק פלוס 20 שקל.
טוב, הבאנו בשידור חי קטעים נכבדים ממסיבת העיתונאים שקיים ראש הממשלה נפתלי בנט, יחד עם שר הבריאות ניצן הורוביץ. כבר סיכמנו, נדמה לי, יגאל, את עיקרי הדברים. לעטות מסכות, להתחסן, לא לנסוע לחול, ו...
ריחוק חברתי.
ריחוק חברתי, והזהרה שאנשים שלא התחסנו, כנראה מאוד בקרוב, לא ירשו להיכנס למקומות בלי בדיקה עדכנית. קיבלנו גם שם חדש, מגפת הדלטה.
כן.
קיבלנו תיאור של העולם שהולך להיות אדום, ובאופן כללי, זאת הייתה מסיבת עיתונאים של גם תחנונים, גם הפחדות, ומין...
וגם הקיצות נפעל בשקיפות רבה יותר.
כן. מה? ואצלנו, קבינט הקורונה פועל בהרמוניה מופלאה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושבת שבעיקר, בעיקר, יש כאן באמת רצון כן לייצר תחושת אחריות ורצינות בציבור הרחב, שקצת לא סופר את המספרים הגויים של הנדבקים.
או אם ננסה ללמד עליו זכות, קצת עייף אחרי תקופה כל כך ארוכה, אבל יש פה עוד ניסיון להסביר לציבור, אנחנו מדברים אתכם בגובה העיניים, אנחנו לא מרוחקים ממכם, אנחנו איתכם לחלוטין.
אנחנו חוזרים לזאב קם, שקטנו אותו באכזריות רבה. שלום זאב.
שלום לכם שוב, כן, זה בהחלט היה אכזרי, אבל התגברנו על זה.
נשמחה שחזרת מאושש.
אבל זאב, זו הייתה היא, אני לא הייתי שותף לאכזרי.
אני שמתי לב לזה.
לוקחת אחריות.
בהחלט, יפה מאוד. תראו, עכשיו במליאה, ממש בשעה הזו, עומדים להצביע על חוק מאוד, נקרא לזה, קשה לחלקים הימנים של הקואליציה להצביע נגדו. זה חוק ששולל אזרחות ותושבות מפעילי טרור שיש להם אזרחות או תושבות ישראלית. חוק שחלקים רבים בימינה ובתקווה חדשה חתמו עליו בעצמם, הם עכשיו יצטרכו להצביע נגדו בגלל המשמעת הקואליציונית, כמו אנחנו, אם תרצו להתחבר להצבעה כשתתחיל בעוד כמה דקות, אם במקרה אנחנו נצליח. תראו, יש אירוע לא פשוט בתוך הקואליציה היום, והוא עוד לא נגמר, וזה הסיפור של חוק הקנאביס. מה זה חוק הקנאביס? חוק שהגישה שרן השכל מתקווה חדשה, הוא מופיע בהסכם הקואליציוני, והוא קובע למעשה שצרכן שצורך
קנאביס... היא הפללה של צרכני קנאביס.
נכון, שמשתמש לשימוש עצמי פרטי.
ולא סוחר בקנאביס.
לא סוחר, גם לא עושה את זה במקום ציבורי וככה גלוי לעין. והחוק הזה מופיע בהסכם הקואליציוני שגם רם חתומה עליו. רם הודיע היום, אנחנו לא מוכנים להצביע בעד, אנחנו גם רוצים להצביע נגד, אפילו לא מוכנים להימנע בהצבעה על החוק הזה, ולמעשה אין לו רוב. וזו הסיבה שהוא כרגע עבר מהסעיף הראשון בסדר היום לסעיף האחרון בסדר היום. מנסים עדיין ללחוץ על רם בכל זאת להסכים לפחות להימנע ולמצוא איזשהו רוב ככה.
סעיף אחרון בסדר היום, הימור שלי, לא יוצבע.
מאוד יכול להיות, אם כי צריך להגיד שרן השכל היוזמת אומרת, אני רוצה להצביע, גם אם אין רוב, אפילו שיפול, אבל אני רוצה להצביע, זה מה שסוכם איתי, זה מה שסוכם בהסכם הקואליציוני, הסיפור הזה עוד לא פתור. למה אני מזכיר אותו? חוץ מהעובדה שהוא מייצר הרבה מאוד אמוציות בתוך הקואליציה, ביום שני, בישיבת הממשלה אמור לעלות סעיף שרם רוצה שיאושר בממשלה, וזה הסדרת 3 יישובים בדואים בנגב, וכשהיא בעצמה היום מפירה את ההסכם הקואליציוני ולא מוכנה לתמוך בסעיף אחר שמופיע בהסכם הקואליציוני, אבל תרצה בשבוע הבא שההסכם איתה יקוים, זה בהחלט יוצר לא מעט בלגן בקואליציה. אתם רוצים להתחבר למליאה עכשיו? שרת הפנים שקד עולה באופן אפילו קצת מפתיע.
כן, למה לא? בוא נעשה את זה לדקה 2. במיוחד ששומעים
את צלצול ההצבעה הזה שם.
הנה, בדיוק עכשיו יורדת. טוב.
בבקשה, אדוני היושב ראש, תראה.
טוב.
מי שמנהל את הישיבה הוא איתן גינצבורג,
לא סגן יושב ראש הכנסת.
החוק הזה הוא חשוב בכדי שנהיה
קטנוניים. מה שקורה עכשיו זה ששקד כשרת הפנים מציעה לאופוזיציה למשוך את החוק, אותו חוק ששולל תושבות ואזרחות ממחבלים. היא לא רוצה וחבריה לא רוצים להצביע נגדו. אומרים לאופוזיציה, תחכו, ננסה להגיע להסכמה, אולי נעלה את זה בעוד כמה שבועות באיזשהו
מוסך. אבל זו כל המטרה, להביך אותם, לא?
נכון, ולכן אני מעריך שהחוק הזה יוצבע עוד מעט.
בוא נשמע רגע מה אומר דיכטר.
אנחנו רוצים להבין באופן חד וברור. האם הממשלה מוכנה לבוא בשבועיים האלה למגע איתנו כדי לסכם על נוסח מוסכם, או שלא יהיה נוסח מוסכם? תהיה תשובה חיובית, נסכים לדחות את ההצבעה ליום רביעי בעוד שבועיים. לא תהיה תשובה חיובית.
טוב, זה, ואנחנו נסתפק בזה. עוד משהו?
כן, מילה אחת לגבי חוק יסוד הממשלה, אותו חוק שבעצם מאגן את הרוטציה בין בנט ללפיד, גם הוא היה צריך להיות מוצבע היום, אבל הוא חוק יסוד, צריך 61 כדי לאשר
כן,
אותו.
כן, וולדימיר בליאק איננו.
מעומת קורונה, בוא נשמע מה שהוא אומר לנו, כשהוא מקבל את ההודעה שהוא לא יכול לבוא ולהצביע, גם לא באופן סטרילי. הנה.
אני לא חושב שזה סביר למנוע מחבר כנסת להצביע במליאה, גם אם הוא מאומת. אנחנו במצב מיוחד. כמובן שאני לא מתכוון לעבור על הנחיות בשום מקרה, אבל אני מצפה ממשרד הבריאות למצוא פתרון סביר שיאפשר לי לממש את זכותי הדמוקרטית ואת חובתי מול הבוחרים שלי ששלחו אותי לכנסת. זו הציפייה שלי, אני מאוד מקווה שזה יסתדר.
אז זה לא יסתדר. החוק לא יעלה היום כי אין 61 לקואליציה.
זאב קם, תודה רבה.
סיימת בפתאומיות שכזאת, אז תודה, תודה זאב קם.
ערב נעים, להתראות.
דיווחי תנועה. בדרך 784 צפון העמוס מאוד מכפר מנדה, הצומת מורשת.
כן, מורשת.
בגלל תמונה דרכים. בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניהו, מחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו פרסומות.
טוב, עכשיו בוא נדבר על זה שקרו שלוש תאונות קטלניות בשלושה מקומות עבודה ברחבי הארץ. שלושת מקומות העבודה האלה נסגרו. זה עובד שנמצא מחוסר הכרה בתוך בור מים במפעל באזור התעשייה בבית שען. זה עובד בין 24, שאנחנו עדיין לא יודעים את השמות שלהם, שנפצע באורח אנוש באתר בנייה באשדוד, ואחר כך נקבע מותו. ועוד עובד בין 23, שהתחשמל למוות באתר בנייה בפתח תקווה, ושלשום נהרג עובד באתר אתר בנייה בהרצליה. גם האתר הזה נסגר, וזה פשוט צבאה, זה קטל נוראי. ואנחנו, יגאל, בוא נדבר על משהו שקרה היום. אני לתדהמתי שומעת את האלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר, אייל בן ראובן, מתראיין ביומן הצהריים לרן בנימיני. מסתבר שהיום הוא ראש המחלקה לבטיחות בהתאחדות הקבלנים. כלומר, עובד שם בשכר, והוא מסביר שבכלל, הוא גם מסביר כמה הוא עובד למען הבטיחות, והוא מדבר עם חברי הכנסת ומסביר להם שהבעיה היא החפרים בענף הבנייה, החברות הלא מורשות, הקבלנים הלא מורשים. ולמה הוא מתראיין דווקא השבוע בשם הקבלנים? כי השבוע ממש במקרה, באמת, כל ההרוגים נהרגו אצל קבלנים לא מורשים. אבל זה ממש לא מתאר את תמונת המצב האמיתית.
כי רק בחודש האחרון דיווחנו על אנשים שנהרגו, מוסאב אל-נג'די.
כן, מוסאב אל-נג'די.
ואשטרום, ישראל קנדה.
אקרונדלן. דניה
סיבוס, אקרונדלן.
דניה סיבוס זה היה...
אלה חפרים.
הרוג נוסף,
הרוג
כן.
הרוג נוסף בדניה סיבוס.
כן.
ואת רוצה לשמוע עוד משהו על דניה סיבוס? דוח של משרד העבודה והרווחה אומר להלן רשימה של חברות בנייה שבאתריהם ניתנו מעל... חמישה צווי בטיחות בשלישון הראשון של שנת 2020. והן מדורגות לפי מספר צווי הבטיחות להפסקת עבודה, אבל מספר צווי בטיחות הרבים ביותר שניתנו הם 12 לדניה סיבוס.
אתה יודע שזה מאוד מעציב אותי שחבר כנסת שהיה פעיל, אנחנו היינו פעילים ביחד, להקשיח את הסנקציות כלפי קבלנים שנהרגים אצלם פועלים. פעלנו באמת בהרבה מאוד זרועות, וגם הצלחנו לשנות דברים לצערי הרב בלי תוצאות. ולפני, בשלהי...
היו קצת תוצאות, הוסיפו קצת פקחים.
כן, פה הכל בקטנה, הוקמה יחידה משטרתית מיוחדת. לכאורה אנחנו יכולים לרשום הישגים. ואז... אני מתראיינת בעניין הזה לפני, אני יודעת, שנה, שנה וחצי, ומולי עולה נשיא התאחדות הקבלנים, ראול סרוגו, אני חושבת, קוראים לו, והוא אומר, את, כחברת כנסת, לא עשית כלום, יש חבר כנסת אחד שעשה הכי הרבה ופעל למען הפועלים, קוראים לו אייל בן ראובן. למחרת אני קוראת שאייל בן ראובן התחיל לעבוד בהתאחדות הקבלנים. אז זה מעציב אותי מאוד שחבר כנסת שנלחם למען משהו, הולך אחר כך לעבוד בסדר.
יום למחרת,
יום למחרת, בצד השני, והוא גם כולו מתק שפתיים, אייל בן ראובן יודע לדבר בצורה רגועה ויפה, והוא מסביר כמה הם עובדים, וכמה הם, כמה הכשרות הם עושים, ואיך הם מתאמצים, וכמה הקבלנים הם אנשים טובים, ואם צריך, אם יש בעיה, אם צריך לטפל במישהו, זה בקבלנים הלא מורשים. ובזה פותר את כל החברות הגדולות.
כי לא נהרגו בכלל אנשים בחברות גדולות ורשומות, וזה זה, זה בעצם סוג של בלוף.
כן, ועד היום לא שמענו התנצלות מישראל קנדה, מאקרון הדלן ומאשטרום, או השתתפות בצער או באבל של, של משפחתו של מוסעה בל נג'די,
שנהרג
על כן. מסבך הפרויקט שלהם.
קיצור, החולי הזה שדיברת עליו, הוא חולי קשה מאוד, וזה מתפשט גם לרוחב, הסיפור של הדלת המסתובבת, הדלתות המסתובבות, שאנשים שהיו בכנסת הולכים פתאום לעבוד בכל מיני מקומות שהם מגינים עליהם. עצוב מאוד הסיפור הזה של הדלתות המסתובבות.
כן, הכל בכסות של הוא כאילו מייעץ להם בכלל בענייני בטיחות, ומשם, מתוך המערכת, הוא פועל כדי למזער או להקטין את מספר תאונות הבנייה, אבל בסוף הוא פרקליטם, דוברם ויחצנם של הקבלנים, גם כשהם אחראים למוות באתרים שלהם.
ואותם זה משרת, כי יכול הנה, הבאנו את הלוחם הגדול בליקויי הבטיחות, מה אתם רוצים עוד?
כן. טוב, יגאל, נגמרה לנו השעה, היא הלכה בצדק, כן? רובה לצורכי מסיבת העיתונאים שכנס ראש הממשלה נפתלי כן. בנט. גם נורא מרענן להגיד ראש הממשלה נפתלי בנט.
כן, אני רואה שגם לא קשה לך להגיד את זה.
לי לא קשה, אני מכבדת את הכרעת הבוחר, כמו לא, שלא היה לי קשה להגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בגלל ההרגל פשוט, בגלל ההרגל.
כן, זהו.
אבל הדבר הכי יפה שהוא אמר זה, אני מבקש פשוט לא לטוס. סתם שלי אמרתי את זה, לא קשור
לכלום. כן, אז אני אזכיר אירועים שאולי יצטמצמו בקרוב. כל אחד איפה שכואב לו. תודה, יגאל. נשוב וניפגש אחרי חדשות שש. להתראות.
להתראות.
כאן רשת ב'. שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה.
שלום לכם, שלום יגאל.
שלום שלי, שלום מאזינות ומאזינים.
חצי שעה שנייה שלנו, ובחצי שעה הזאת גם תהיה הפסקת אוכל. גם נראיין את השר זאב אלקין, גם תכף נוב ראובני כתבנו לענייני בריאות, ייתן ככה תמצות של מסיבת העיתונאים שהבאנו בשידור חי. יש קטע שלא הבאנו, יגאל, שבו בנט נשאל על ראש הממשלה בנט, נשאל על הכניסה לבלפור, והוא אמר, עדיין לא הייתי בבית בבלפור, אני לא רוצה להיכנס לבית חדש בתשעת הימים שעד תשעה באב.
כן, בהחלט. אפילו אנשים מסורתיים משתדלים מאוד מאוד בתשעת הימים, שזה מראש חודש אב עד תת באב, שזה תשעה באב. אפילו לא לקנות בגדים חדשים, חולצה חדשה, גרבה, אפילו כלום, שום דבר חדש. וסתם יש עניין שדברים חדשים לעשות בתשעת הימים, זה דברים שאין בהם ברכה ואין בהם מזל, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה.
טוב.
לא מחדשים שום דבר בגלל האבלות על חורבן.
יום אחרי תשעה באב, הוא ייכנס ככל הנראה למעון בבלפור. שלום לך, נוב ראובני.
שלום, שלום חברים.
אז יש חידושים מרעישים במסיבת העיתונאים הזאת?
אז האמת היא שלא. יש כאן בעיקר מה שאפשר לקרוא לו קריאת השכמה לציבור. זו המטרה של מסיבת העיתונאים הזו, שבה מתייצבים גם ראש הממשלה, גם שר הבריאות, גם בכירי משרד הבריאות, שמנסים אולי להעביר בצורה מחודדת יותר לציבור את המדיניות שהם רוצים לנקוט בה. אומר ראש הממשלה בין היתר, הציבור עוד לא מבין שיש כאן מגפה אמיתית של זן הדלטה שקורית בכל העולם ושצריך להתייחס לזה ברצינות. הוא מציג איזשהו גרף כזה שבעצם אומר, אם נמשיך באדישות אנחנו נגיע לסגר, אבל אם נפעל ביחד הציבור והממשלה, אנחנו יכולים תוך 5 שבועות, זה הנתון שהוא אומר, תוך 5 שבועות לחזור לשגרה באמצעות 3 כלים עיקריים, מסכות, שמירה על ריחוק, בעיקר באירועים המוניים. הוא אמר, מפסיקים לחבק, מפסיקים ללחוץ ידיים, חוזרים בעצם לשגרת המרפקים, כמו שהכרנו אותה כאן במשך הרבה מאוד זמן, וממשיכים להתחסן. הם אומרים, דאגנו כאן לרצף חיסוני, דאגנו שלא יהיה צורך להפסיק. עכשיו תורכם לבוא ולהמשיך להתחסן כדי להימנע ממגבלות נוספות. צריך לומר, עדיין אנחנו שומעים כאן את הדיבור על תו ירוק, בעיקר באירועים המוניים, דבר שאתמול פעם נוספת בישיבת הקבינט, כבר בפעם השנייה, שוב לא התקבל, שוב לא יצא אל הפועל, כן סוכם להיערך אליו. אז כאן אומר וחוזר ראש הממשלה, בהחלט יכול להיות שבקרוב אנשים שאינם מחוסנים או מחלימים לא יוכלו להיכנס לאירועים המוניים, אלא אם יבצעו בדיקת קורונה שלילית. מצד שני, הם גם מדברים על אותו מערך בדיקות מהירות שרוצים להצליח להקים תוך זמן די קצר, דבר שלא הצליחו לעשות קודם, אולי יצליחו עכשיו, והוא אמור להצליח להכניס את כל הסוגיה הזו של בדיקות, גם בדיקות עצמיות שניתן לי לקנות בבתי מרקחת, גם בקיוסקים ברחוב, אל תוך שגרת החיים שלנו, ולאפשר להגביר מאוד בצורה טובה את הניטור. אם זה ילך, זה בהחלט יהיה דבר מצוין.
לא יהיה.
תודה לך, נוב ראובן, כתבנו לענייני בריאות. ועכשיו...
הפסקת אוכל.
טוב, יגאל, אתה אמנם ניסית לחמוק מחובתך הלאומית, וניסית לגרום לי לחשוב שזה תורי.
כן, יש דברים בגוקי. את נתת מתכון לפני שבועיים. שבוע שעבר לא...
לבאמיה.
כן. נתן מתכון לבאמיה מדהים, שקיבלנו עליו מלא...
מלא תגובות.
מלא תגובות.
המון אנשים אכלו באמיה באותו שבוע.
ובשבוע שעבר לא נתת מתכון, אז אני אמרתי, השבוע זה תורך, אבל שבוע שעבר נתנו את המתכון שהנשיא מאוד אהב עם החצילים. אבל היום קרה לי משהו מאוד מאוד מעניין. אני בראש שלי היה ודאי לתת איזשהו מתכון שהוא פרווה. בגלל שתשעת הימים לא אוכלים בשר, אז רציתי מאוד לתת מתכון של קציצות בטטה.
וגם הגיע הזמן שהצמחונים והטבעונים ייהנו מאיתנו קצת.
קציצות בטטה מאוד מאוד טעימות, ואז מבקש ממני המפיק המוכשר שלנו, נדב ידי זהב, תעשה טובה, תן מתכון על צ'ונט. מה צ'ונט עכשיו, נדב? מה צ'ונט באמצע הקיץ?
כן, ואני אומרת לו, זה גם מתכון ארוך, לא, בחייך.
כן, זה מתכון לחורף.
אנחנו נותנים מתכונים פשוטים.
כשיש ברקים ורעמים בחוץ, ואחרי זה להיכנס תחת הפוך אחרי הצ'ונט, זה דבר מדהים.
בשיא החום בא לו צ'ונט לנדב.
אז אמרתי, טוב, אז אני אשדרג לנדב את זה, ואתן לו משהו שהוא, באמת בבסיס, זה כאילו הצ'ונט של הטוניסאים, שזה חמין חיטה או גריסים, וניתן אותו בפר, ובאמת, וזה דבר טעים מאוד, אשתי ואני כל שבת כמעט עושים את זה, כי הילדים לא רוצים בשרי.
אז מה, חמין... הם צמחונים?
לא, פשוט בא להם אחרי זה נס וגלידה וסיפורים.
כדי שהם יוכלו להמשיך
כן,
עם
כינוכים. כן, אין כוח, בקיץ קשה לאכול, את יודעת ככה, בשר עם שומן וזה. בקיצור, נדב ידי זהב, תרשום את המתכון, אתה... שני בצלים גדולים, לקצוץ, רצועות, קוביות, מה שאתם רוצים. ו... לשים בסיר, ומה לשפוך שלי?
שמן.
שמן, בבקשה. כל המתכון זה השמן. שפוך שמן, כוס וחצי חיטה, אם אתם יותר אנשים, שימו קצת יותר. פשוט מאוד. פפריקה, פלפל שחור, 10 שיני שום חובה. ככה שלמים, אל תקצצו אותם, קלפו אותם, זריקו אותם בפנים. ותנו לזה להתאגן עם השמן, להתאגן, 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 כל החומרים ביחד. לאחר מכן שמים קף של סילן. ונותנים לזה להתקרמל, וזה מתחיל לקבל צבע מדהים, ועל זה שמים תפוחי אדמה קטנים כלופים.
אתה יודע שאפשר פשוט את מה שעשית לקחת ולמרוח על לחם ולאכול, כן?
עוד בלי אגריסים אבל, כן. כן, הם לא מבושלים. אבל בקיצור, תפוח אדמה פריזיין, מה שנקרא, הקטנים העגולים האלה, לגרמל אותם ככה טוב 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 עם הסילן, עם השמן.
לגרמל אמרת?
כן, כן.
המצאת מילה חדשה?
לא, לא, מה פתאום, זה מרוקאי.
מה זה לגרמל?
תקשיבי, אצל המרוקאים...
לקרמל התכוונת?
לא. אצל המרוקאים דבר שהוא, אתה מתגן אותו והוא נהיה כזה קריספי, זה נקרא מגרמל.
מגרמל?
מגרמל, כן, כל השרוף הזה שיש באפייה.
אני חייבת לרשום את זה.
תרשמי לך את זה. תשאי לי את שמחון.
תן לי אבל דרך יותר את שלום שמחון.
כן.
רעיון טוב.
בקיצור, אז...
למה דווקא שלום שמחון?
סתם, כי אמרתי שאת הולכת אולי לדבר איתו השבוע, לא יודע. בקיצור, בכל אופן, תפוחי אדמה קטנים, שימו בפנים, תנו להכל ככה להיות ככה זהוב, יפה, 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 שפחו מים, שימו על אש קטנה, ותנו לגריסים או לחיטה להתבשל.
או אפשר גם גריסים וגם חיטה.
כן, אפשר גם לערב, אפשר גריסים וחיטה ושועית, אבל זה כבר משהו אחר לחלוטין. אני, כשיש לי זמן, אז אני מפנק את הילדים, ועושה להם קישקה, פרווה, אבל עושה אותו מעורב מקמח וסולת. כי קישקה במקור הוא רק קמח. אז אני לוקח או חצי כוס קמח, חצי כוס
סולת. איך עברנו לקישקי עכשיו?
צריך לשים בפנים, בתוך החמים.
אתה עכשיו בקישקי של הצ'ונט.
כן, כן, כן. חשבתי
שזה יהיה מתכון פשוט.
לא בקישקי שלך, בקישקי של הצ'ונט, בקיצור.
ואיפה אתה, במה אתה ממלא? הרי אין לך קישקי, זה צמחוני.
לא צריך למלא, הנה, זה בדיוק הסיפור. פשוט לוקחים קערה, שמים כוס סולת, כוס חיטה, כוס קמח, מתגנים בצד, הרבה, הרבה, הרבה בצל, שמים על זה, שמים שמן, שמים קצת מים, שמים פפריקה, שמים מי שרוצה מרק עוף או פלפל שחור ומלח, ומערבבים את זה לעיסה, ופשוט קורצים כדורים כמו קני דלח. קורצים כדורים וזורקים את זה
לתוך
המים שכבר רתחו. כן, אחרי שהם רתחו, אחרי שכבר חצי שעה העסק הזה מתבשל, זורקים את זה, זה פרווה, זה טעים מאוד מאוד מאוד.
זה נשמע נורא טעים.
באמת זה טעים, באמת זה טעים.
טוב, סבבה. אני לא אומרת לך שאני רצה לעשות את זה עכשיו,
לא, לא,
כן?
לא, כי את לא תעשי את זה.
אי אפשר בחום,
כן,
אז זה
כן,
לא...
כן, קשה. אבל נדב יעשה את זה ויביא לנו לטעום.
בקיצור, או עם חיטה, או עם... גריסים. מה אמרת? גריסים.
או חיטה או גריסים, כן. עכשיו, זה מאוד מאוד קל. כי ברגע שאתה לא שם שועית, זה שונה לחלוטין.
גם בישול הוא מהיר יותר.
כן.
ולא צריך להשרות כלום.
זה שונה לחלוטין. זה ממש שונה, כי השועית עושה את זה משהו כבד, והבשר בטח ובטח. כשזה רק חיטה, אני אומר לך, זה קל מאוד מאוד.
מה זה קל? בקבוק שמן יש שם.
לא,
הכי
לא,
קל
לא,
בעולם.
למה, למה, למה בקבוק שמן? מה פתאום? כוס אחת.
טוב, נשמע סבבה, באמת, זה... מתכון טוב,
טעים
פשוט.
טעים מאוד מאוד.
וגם נורא זול.
כן.
נורא נורא זול.
זול ומסביע.
באמת שני גרוש וחצי.
זול,
זה הדברים
מסביע,
הכי זולים שיש.
טעים מאוד. וקל, אני אומר לך, זה קל. גם בקיץ אפשר לאכול את זה, תנסי.
טוב, סבבה. עכשיו עדכוני תנועה. אני רק צריכה להגיע אליהם, ואני גם אגיע אליהם. באיילון צפון העומס תנועה מגשר חיל השריון וקיבוץ גלויות עד מחלף קרן קיימת. דרומה ממחלף רוקח עד לגרדיה, וממחלף חולון עד יוספטל. בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות. טוב, חוק הקנאביס אמנם אין לו רוב, יגאל, כיוון שרע"ם הודיעו שהם יצביעו נגד, אפילו לא ימנעו, יצביעו נגד, וגם חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד נהדר בגלל שהוא נמצא חיובי לקורונה, אבל מי שהגישה את הצעת החוק, חברת הכנסת שרן השכל, מתעקשת להעלות אותו להצבעה. בוא נשמע דקה שתיים מהדברים שהיא נושאת עכשיו מעל הדוכן.
העתיד והחלום של של הצעירים שלכם, להיות עורכי דין, להיות רופאים, אפילו נהגי אוטובוס, הם לא יכולים להיות עם תיק פלילי, אתה יודע את זה? אני מבינה שאתם כועסים, כי הם מסתכלים עליכם ואתם דנים אותם לחיי עבריינות, זה מה שאתם עושים. אפילו נהגי אוטובוס הם לא יכולים להיות עם תיק פלילי של שימוש עצמי בקנאביס, הם לא יכולים. הצעת החוק הזו מאפשרת מחיקת רישום פלילי בגין עבירות שימוש. בקיצור, הצבעה נגד החוק הזה היא הצבעה נגד מי ששלח אתכם לכנסת. חבריי מסיעת הליכוד, ממש לא מזמן עמדנו כאן יחד וניסינו לקדם את אותה חקיקה. חוק האי הפללה הוא דגל לחירויות הפרט בקרב הדור הצעיר בישראל. כמפלגה לאומית ליברלית הייתי מצפה שתהיו הראשונים להצביע בעד החוק הזה. אבל כמפלגה שאיבדה את דרכה הערכית והאידיאולוגית, אני מנמיכה ציפיות. אני מנמיכה ציפיות, אמרתי מיקי. אני לא אתפלא אם גם כאן שיקרתם. שיקרתם לציבור בוחרי הליכוד שתקדמו את החוק החשוב הזה.
חבר הכנסת מיקי זוהר צועק לה ממושבי חברי הכנסת, לכי לרע"ם, מה את רוצה מאיתנו? כי רע"ם חברה בקואליציה,
והודיעה
שהיא תצביע נגד.
פה אני חושב שהוא צודק.
כן, נכון.
מה, אתם צפים שגם בזה אנחנו נעזור לכם?
כן.
זו גוזמה.
טוב, אתה יודע שבכאן, במקום שאנחנו עובדים בו, יש עכשיו... פרויקט שקוראים לו מיהו יהודי בכאן חדשות.
וואלה.
כן. ואת הפרויקט הזה הגה ומבצע שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות ועורך אתר המדד. שלום שמואל.
שלום, אחרי צ'ונט וקנאביס אני רוצה רק שלף שטונדה של שבת אחרי צהריים, אבל ננסה בכל זאת לנהל שיחה.
וזה קלאסי יהודי.
אתה אומר צ'ולנט וקנאביס, אלה שני התנאים העיקריים.
בעיקר צ'ולנט.
אז מי הוא יהודי?
מי הוא יהודי? זאת השאלה שאנחנו מנסים לברר, מכיוון שלא לי וגם לא לכם אני חושב, אלא אם אני טועה, ניתנה סמכות להחליט מי הוא יהודי, אז הדבר שאנחנו מנסים לעשות...
למה? אני החלטתי ואני יודעת שאני יהודיה.
והגעת להסכמה עם גואטה גם על כל התנאים?
לא, אבל שנינו יודעים שאנחנו יהודים.
למה את אומרת לא?
איך אתם... לא הגענו להסכמה על כל התנאים. הגענו להסכמה על התנאים.
כן, הגענו להסכמה שיהודי, קודם כל בבסיס, זה או אדם שנולד לאמא יהודיה, או שהוא התגייר פשוט. אני לא מכיר משהו אחר, אלא אם כן, תרחיב לי את ה...
אז אני אתן לך דוגמה אחת מוכרת, היא לא הדוגמה היחידה, אבל אני אתן לך דוגמה אחת מוכרת. התנועה הרפורמית בארצות הברית, שזה אומר כ-35% מיהודי ארצות הברית, קיבלה לפני 30 וכמה שנים החלטה של כל רבניה, שהם מכירים ביהדות גם למי שנולד לאב יהודי.
כן, אני גם הייתי בתור חבר כנסת בסיור בבולגריה, והלכנו שם לביקור בקהילה היהודית, וישבתי שם עם ראש הקהילה, ושאלתי אותו כמה יהודים יש פה בכל בולגריה, הוא אמר לי כ-3,000 יהודים. אמרתי לו, איזה יופי, והם רשומים אצלכם? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, ואיך אתם מחליטים כאילו מי יהודי, מה יהודי? אז הוא אמר, תראה, בגדול, זה גם מי שנולד לסבא וסבתא יהודיה, זה גם יהודי.
יפה. אז הנה, אתה כבר רואה שיש לך הגדרה אחת בולגרית והגדרה אחת רפורמית, ויש לנו הגדרה של חוק השבות שהיא מסוג אחד, והגדרה של הרבנות שהיא מסוג אחר. ואז יש גם את הדבר הזה שהיהודים חושבים. כלומר, אנחנו, העם היהודי הוא סוג של קבוצה. אנחנו שייכים לקבוצה או לשבט או לעם, או לאיך שנרצה לקרוא לזה. ובסופו של דבר, כל אחד מאיתנו מחזיק מניה בשבט הזה. והשאלה, מה אנחנו חושבים, מי אנחנו רוצים שיהיה חבר בקבוצה שלנו, או מה הם תנאי...
אז בוא ספר לנו מה אתה עושה בפרויקט הזה. איך אנחנו מקבלים את התשובות לשאלות האלה?
יפה, הפרויקט בנוי משאלון, תחילתו ב-12 טיפוסים בדיוניים שהמצאנו, כל מיני דמויות, בטי וולדי וחמי, וכל מיני אנשים שלכל אחד אנחנו מספרים עליו סיפור חיים קצר, ואלה כמובן מקרים שמאתגרים קצת את הדמיון. כלומר, מישהי שמצד אחד התגיירה על ידי חב"ד בפריז, אבל אחר כך היא התגרשה מבעלה שלמענו היא התגיירה, ואז היא החליטה שהיא לא יהודיה יותר. זה לא שהיא שינתה את דתה, אבל היא החליטה, היא עכשיו לא מזדהה כיהודיה.
ומה, אנשים מקבלים שאלון, ועם 12 הדמויות האלה?
נכון.
ואמורים לאנשים יש סבלנות למלא את הדבר הזה עם 12 דמויות?
תראי, העלינו את השאלון הזה לפני קצת יותר משבוע, בלי יותר מדי רעש.
רק תגיד לאן העליתם.
העלינו לאתר...
שנעשה לכם את הפרומו, מגיע לכם.
בוודאי, אתר כאן חדשות, שזה אומר kan.org.il, שם אפשר למצוא את השאלון ולהירשם אליו. התגובות שאנחנו מקבלים עד עכשיו, מילאו אותו כבר בין 1,000 ל-2,000 איש, למרות שלא עשינו עוד הרבה פרסום. התגובות מרוב האנשים הן תגובות מהסוג של... באנו משוכנעים שאנחנו יודעים מה זה יהודי או מי זו יהודיה, ויצאנו קצת מבולבלים. כי כאשר אנחנו מאתגרים אנשים בכל מיני מקרים, שהם מקרים מהחיים עצמם, מסתבר שלהחליט היום מי הוא יהודי זה נהיה דבר נורא מסובך. לפני 500 שנה זה היה קל. גם לפני 300 שנה זה היה די קל.
לא יודעת, לי זה נשמע קל.
כן, אני, כן. מאז ומעולם קל לי להחליט.
תראו, אני...
גם אין לי שיקול דעת, כאילו, על פי התורה אין פה שום שיקול דעת.
אז תראה, א', אתה יודע, יש, על פי התורה שבעל פה יש אכן איזה שהם קביעות שנקבעו, אבל כמו שאתה יודע כמוני, רוב עם ישראל היום לא חי על פי כללי התורה. כלומר, אם היינו...
לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים. לא מסכים, רוב עם ישראל הוא מסורתי, מה זאת אומרת?
רוב עם ישראל הוא מסורתי במידה מסוימת, נכון.
אפילו אני, שאני חילונית גמורה, עשיתי ברית לבן שלי, אני חוגגת את ליל הסדר, ועוד כהנה וכהנה.
יפה, אבל אני אתן לכם דוגמה לדבר למשל, שקשה מאוד היום ליהודים להתמודד איתו, וזאת השאלה, מי מחליט מי הוא יהודי? כי הנטייה שלנו בעידן המודרני, של הרבה מאוד אנשים שחיים במקום כמו ישראל, או יהודים שחיים במקומות אחרים, זה לראות באוטונומיה של האדם על עצמו את המפתח להחלטות שהן החלטות מרכזיות על זהות. כלומר, אם אדם בא ואומר, אני יהודי, אני מרגיש יהודי, אני חי כמו יהודי, קשה לנו לומר לו, תשמע, לפני שאתה מחליט את ההחלטה הזאת ואתה מודיע מי אתה, אנחנו רוצים לשלוח אותך לחבורה של כמה רבנים והם יקבלו החלטה כן. בשבילך.
טוב.
יש הרבה מאוד ישראלים כבר עכשיו שאמרו לנו, לא, זאת צריכה להיות החלטה אישית, אני בא עכשיו מהסרטה של משאל רחוב, או כמו שיאיר רטינגר קרא לזה, משאל רחבה בכותל המערבי,
כן, בימי הקודמים ברדיו קראו לזה משאלולו.
משאלולו, אוקיי. אז עשינו משאלולו ברחבת הכותל, פגשנו שם הרבה מאוד יהודים מכל מיני סוגים, ובואו נאמר כך, הסכמה לא הייתה. מה יקרה אחרי שנדגום 4,000 או 5,000 או 10,000 יהודים, אני לא יודע.
טוב, תחזור אלינו עם הממצאים.
פרופסור קמיל פוקס יאבד אותם, ואנחנו
וואלה, נחזור. וואלה, אתם רציניים.
כן, אנחנו מאוד רציניים.
טוב, שמואל, נגמר לנו הזמן.
שיהיה בהצלחה עם הג'ורנט ועם כל השאר.
פרויקט מי הוא יהודי בכאן חדשות, בהצלחה.
תודה רבה.
כן, יגאל, אתה מת לספר משהו.
מה, דיווחי תנועה?
לא, יש לך זמן לספר מה שרצית.
אבל יש כבר עוד של דיווחי תנועה, אז אני אגיד קודם כל דיווחי תנועה, ואחרי זה אני אספר. כן, מה את אומרת? אז הנה דיווחי תנועה. בדרך שש צפון העמוס מנחשונים עד מחלף אייל, וממחלף עירון עד יוקנעם אלית, בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניה, ובמחלף חבצלת עד מחמורת, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, הוא באתר שלנו. תקשיבי, לפי התורה, משהו מאוד מעניין, יהודי לעולם לא יכול להיות נוצרי, הוא לא יכול להתנצר.
למה?
ככה, אין דבר כזה, מי שנולד יהודי, לפי התורה, יהודי לעולם ועד.
מה זאת אומרת, מה, אתה תאסור אותו באזיקים?
לא, לא אוסר אותו, אבל המהות שלו,
אתה תרצה או לא תרצה,
הוא נשאר יהודי לעולם ועד, הוא יכול לדמיין לעצמו. קיצור, היה איזה יהודי לץ באיזו עיירה, שהחליט שהוא קצת מסתלבט על העניין הזה, ניגש לקומר ואמר לו, תעשה טובה, אני רוצה להתנצר. רוצה להתנצר. אומר לו, תשמע, אני לא סומך עליך, אתה לא נראה לי מספיק רציני ונחוש כדי להתנצר. אומר לו, מה שתגיד לי אני אעשה. אומר לו, אתה יודע מה? אני מוכן בתנאי אחד שתתחייב לי, אתם היהודים, אתם לא יכולים בלי דגים בליל שבת. אם אתה תפסיק לאכול דגים בליל שבת, אני אמין שבאמת אתה רוצה להתנצר. מקבל על עצמך, מקבל על עצמי. אומר, מוציא הקומר מהכיס קופסה כזאת, עם מים בפנים, פותח אותה, מזה עליו מים שלוש פעמים, אומר לו, אתה לא יהודי, אתה נוצרי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי. והולך הביתה, אבל הקומר לא כל כך שמח על אותו יהודי, והוא עקב אחריו ביום שישי, והוא רואה שבשוק הוא מחפש איזה דג גדול, ואומר, תשמע, זה רמאי. והוא רוקב אחריו עד ליל שבת, והיהודי מבשל את הדג, ומגיע ליל שבת, עושים קידוש, ושם את הדג על השולחן וריחות של דג.
זה סיפור ידוע? שהמצאת אותו ברגעים
האלה ממש. לא, 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 סיפור ידוע. ואז הקומר דופק ליהודי בדלת, אומר לו, תקשיב, אתה רימית אותי. רגע, רגע, אתה רימית אותי. אומר לו, למה אני רימיתי אותך? אומר, אתה הבטחת לי שלא תאכל דג. אומר לו, איפה יש דג? אומר לו, הנה על השולחן, יש לך דג ענק. יש לך דג ענק, אתה הבטחת שלא תאכל דג. אומר, זה לא דג, זה צנון. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי, אני רואה דג? אומר, אדוני הקומר, אני גם קניתי קופסה עם מים, ואמרתי לדג, אתה לא דג, אתה צנון, אתה לא דג, אתה צנון, אתה לא דג, אתה צנון.
יפה.
יפה מאוד.
סיפור נחמד.
כן.
ערכו את המשדר הזה רבית לוי דמסקי ואיתמר דרוקמן, הפיק נדב רוזנצוויג, ביצוע טכני אמיר שמואלי, בדיגיטל ליז קולט, ליב קולט, במוקד התנועה אהוד כהן, אחרינו הסקט שיר אחד, ויגאל, אני יוצאת לחופשה קצרה, אני מקווה שתסתדר בלעדיי, חוזרת
לשלום,
ביום שלישי שבוע הבא. אתה יודע, לפעמים
ראשון רוצה... שני את לא פה בקיצור.
כן, טוב, ראשון שני לא. אז אנחנו שנינו נשוב וניפגש ביום שלישי אחרי חדשות חמש.
אני בטוח
בעזרת השם,
הולכת
כן.
הולכת להתאבל על חורבן בית המקדש.
נכון.
ומתבודד עם עצמך באיזשהו נכון. מקום. ותסעי לשלום.
אני לא מרגישה שאני לשלום. יכולה לחוות את הכאב הזה יחד איתך.
כן, כן, כן. הבנתי שאני עושה לך ליצנות, אז את לוקח לך את הרצינות. בכל אופן, רק בריאות.
תודה, יגאל.
תסעי לשלום, תחזרי לשלום. תודה, מאזינות ומאזינים.